בפרק למד ו... לא, בפרק למד א', אם כבר. נכון, פרק למד א'. אנחנו דיברנו על הקולות שהיו במעמד הר סיני. עכשיו, הקול, דיברנו על זה שהוא הפנימיות של הדיבור. כלומר, הקול פירושו להימצא לזולתו. זה המשמעות של המילה קול. אבל הקול הוא גם עטוף. הוא עטוף בדיבורים. כמו שאומר כתוב, קול דברים אתם שומעים. משמע שיש קול בתוך הדברים שאתם שומעים. עכשיו, מה שאנחנו נעסוק בו, אחרי שעסקנו בקולות, אנחנו נעסוק עכשיו בדיבור. אז אני קורא, בפרק רבי עקיבא, דף פחת עמוד ב' של מסכת שבת, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? מה הוא זה שכתוב? השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. פסוק בתהילים סמך ח'. המזמור, מזמור סמך ח', יקום אלוהים יפוצו אויביו, הוא המזמור שאחינו הספרדים קוראים בחג השבועות. כן, כי מפרשים, הולכים לפי המפרשים שאומרים שהפסוקים, יש שם הפסוקים שמדברים על מתן תורה. יש מחלוקת בין המפרשים, איך להבין את הפרק הזה, שהוא פרק באמת קשה מאוד מבחינה לשונית, ולמשל רבי אברהם בן עזרא מבין שזה פרק שמדבר על שיר מלחמה, לא על מתן תורה, אבל במדרשים נמצאו הרבה פירושים שרואים בפרק הזה עניינים של מתן תורה. אז מה זה, כאן למשל רבי יוחנן כך מבין, מה ידכתיב? השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. הוא מפרש כך, רבי יוחנן, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. כלומר, הוא נתן עומר, עומר זה דיבור אחד, ומבשרות צבא רב, כלומר, הרבה הרבה לשונות, כלומר, כל דיבור נחלק ל-70 לשונות. זה אגב מראה על האופי האוניברסלי של התורה. שאף על פי שהתורה ניתנה לישראל, אבל היא ניתנה ב-70 לשון, כנראה שיש שם גם מסר לאומות העולם. תנה דבר רבי ישמעאל, וכפטיש יפוצץ סלע. זה גם פסוק. מה הפטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? כלומר, שמקים בפטיש על הקורנס, ניתזים ניצוצות לכל הכיוונים. אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות. כן, כמו פטיש שמפוצץ את הסלע לכמה כיוונים. פירוש, כי הדיבור שהיה יוצא, עד כאן דברי הגמרא, עכשיו המהר"ל. פירוש, כי הדיבור שהיה יוצא מן השם יתברך היה מתחלק ל-70, כי כן הדבר שהוא יוצא מן השם יתברך בעולם הזה הוא מתחלק ל-70. כלומר, המספר 70 הוא המספר של החלוקה. אז כל דבר שהוא אחד בעולם העליון, ברגע שהוא יוצא משם, הוא נחלק ל-70. כי מן הדבר שהוא יוצא מן השם יתברך בעולם הזה, הוא מתחלק ל-70, כמו שהם 70 אומות. האומות הן בנויות על יסוד החילוק, כי הרי מה שמייצר אומה זה העובדה של התחלקותה משאר האנושות. כלומר, ברגע שקבוצה אנושית מחליטה שהיא לעצמה, אז היא מתחלקת, ואז ההתחלקות היא תמיד ב-70. יש 70 אופני התחלקות, ולפיכך, והלשונות הן 70 לשון, ולפיכך הדיבור והלשון שיוצאים לשם ברך, הם מתחלק ל-70. ודבר זה בארנו במקום אחר, שאי אפשר רק כך, כלומר, רק כך יכול להיות. שמן השם יתברך שהוא אחד, מתחייב הריבוי, הפך מה שאומרים הפילוסופים, כי מן האחד לא יבוא הריבוי. ולכך היו באים לידי שיבושים הרבה, אבל מן השם יתברך שהוא אחד יבוא הריבוי, כאשר הריבוי הוא מתדמה לאחד. טוב, זה, יש פה דברים סתומים, צריך קצת להבהיר. המהר"ל כאן רומז לדברים שהוא כתב בהרחבה בספר נצח ישראל, פרק ג'. שם המהר"ל דן בשאלה מפורסמת בפילוסופיה, איך ייתכן שמהאחד יוצא הרבה? זה לא יכול להיות. אחד הוא אחד במהותו. אז איך מהאחד יכול לצאת משהו שהוא ריבוי? מה פשוט?
אם האחד הוא אבסולוטי.
האחד הוא אבסולוטי. יכול לצאת ממנו יותר מ-70. אני ממש לא מצליח להבין דבריך. אם האחד הוא אבסולוטי, אז ממש בלתי אפשרי שיצא ממנו משהו שהוא לא אחד. אני אקח אפילו יותר מזה. לא ייתכן שיצא בכלל משהו. אבל תסביר לי את דבריך. כלומר, אני אומר, זה חייב כך, אתה אומר, זה חייב הפוך. זה עוד לא טיעונים. הבנה לי טיעונים. אשמח לשמוע.
הקדוש ברוך הוא
אבסולוטי? הקדוש ברוך הוא אבסולוטי, או אתה אומר אחר כך, כל יכול. תחליט, על מה אתה מדבר. מצד מה אתה בא? מצד שהשם הוא אבסולוטי, ומצד שהוא כל יכול.
זה סותר?
זה דברים שונים. למה אתה מתכוון כשאתה אומר אבסולוטי? אני פשוט לא מבין עברית. זה תרגום של המילה. אני רוצה להבין מה פירוש המילה. בבקשה, פרש נא דבריך, זה יעזור לי. אולי גם יעזור לך, אני רוצה להבין על מה אתה מדבר. מה אומרים דגל לבן? לא, לא, סליחה, 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 זה לא ככה. אתה אמרת משהו, במשהו הזה בא מאיזושהי אינטואיציה. האינטואיציה לא מבוררת, לא אצלי ואולי גם לא אצלך. אז תנסה להסביר למה אתה חשבת שאם הקדוש ברוך הוא אבסולוטי, אז זה מחייב שממנו יצא הריבוי. פרש נא דבריך. אני עוד לא הבנתי בדיוק למה אתה מתכוון כשאתה אומר אבסולוטי, ולכן קצת קשה לי להבין אפילו דבר שלא הבאת, שהבאת בלי טיעונים. לא מבין איך מימי האבסולוטי יוצא האחד. אנא, עזור לי.
זה בדיוק התפיסה של הקדוש ברוך הוא. שכל מה שהוא יקרה, כל מה שהוא עשה, כל מה שיהיה ושהיה, לא קשה. למה? כי הוא
כל יכול. אז אם כן, ככה אתה משנה טיעון. בהתחלה אמרת כי הוא אבסולוטי, ולא הצלחת להסביר לי למה אתה מתכוון. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא כל יכול. זה מה שאתה אומר?
גם כל יכול וגם אבסולוטי.
אני עוד לא הבנתי למה אתה מתכוון כשאתה אומר אבסולוטי. מה זה?
נצחי.
הוא אינסופי. כן, אז אם הוא אינסופי...
הוא יכול להוציא מדיבור שזה יהיה ב-70
משמעות. אבל זה מה שאני לא מבין, כי הרי הוא אחד. איך מן האחד יצא האחד?
הוא יכול לצמצם את עצמו.
אני שואל אם בכלל זה אפשרי. אתה אומר, כדי הוא יכול לצמצם את עצמו, איך הוא ברא את העולם? לא יודע, כל הדברים האלה הם קשים מאוד. איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מצמצם את האינסוף? אתה מבין מה שאתה אומר? איך אפשר לצמצם אינסוף? אינסוף תחלק אותו לשניים, נשאר אינסוף. לא עובד הדברים האלה.
כמו השאלה הפילוסופית המפורסמת, אם הבורא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול
להרים. אתה אומר זה כמו השאלה הפילוסופית המפורסמת, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה. למה זה אותו דבר?
אם הוא יכול לעשות משהו שהוא מנוגד לטבעו העיקרי. כמו שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אחד.
לא, השאלה הפילוסופית הזאת היא בנויה על משהו אחר. היא בנויה על השאלה, על כשל לוגי. כשל לוגי. כן? יכול דבר שהוא לא יכול. זה הבעיה של השאלה הזאת. כן? זה משהו, זה נושא אחר. בקיצור, הפילוסופים הקדמונים אמרו שמהאחד לא יצא אלא אחד. עכשיו, הדבר הזה גרם לאריסטו להכריע שיש כמה אלים. כן? כלומר, אריסטו בעצמו בספר למבדה, שהוא ספר היוד א', של המטאפיזיקה, בפרק האחרון, מתלבט. כמה התחלות יש למציאות? הוא אומר, מצד אחד, נראה לומר שהתחלה אחת זה יותר יפה. למה? כמו מלך במדינה. אז לכן אומר אריסטו, לחשוב שיש אל אחד זה יפה. מצד שני, אנחנו רואים תנועות של הגלגלים, שהן שונות זו מזו ובלתי תלויות זו בזו. אם כן, יש להניח שיש ריבוי התחלות, והוא מה שהקדמונים כינו בשם אלים. לכן בסופו של דבר אריסטו מכריע שיש הרבה אלים. כלומר, היה לו איזה הרהור תשובה לכיוון אמונת הייחוד, אבל בסוף הוא אומר, צריך לקבל את דברי הקדמונים שיש הרבה אלים. למה? כי אנחנו רואים ריבוי במציאות, סימן שיש הרבה התחלות.
אבל האחד שנדבר עליו זה לא אחד...
עד כאן טורף דבריו. מה?
האחד שכאילו המהר"ל מדבר עליו זה לא אחד... זה לא שיש אחד מאמין בשתי אלים ואחד מאמין באל אחד. זה אחד שהוא כולל את הכל.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר. באמת לא הבנתי.
יש כאלה...
לא יודע, היום כנראה שאתם ממש חכמים ואני לא מבין, אבל ככה זה עובד, נו.
יש כאלה שמאמינים בשתי אלים, יש כאלה מאמינים בשלושה אלים, יש כאלה מאמינים ב-50 אלים.
נו.
אז אתה יכול להגיד, יש כאלה אחד שמאמין באל אחד.
נכון.
ואז זה נראה כאילו כל אחד בחר את המספר אלים שהוא מאמין בהם.
נו, אז מה זה, מה קשור לעניין?
אז המהר"ל פה לא מדבר על אל אחד כזה, הוא מדבר על אל אחד שהוא כולל את הכל.
ההפך, המהר"ל מדבר על אחד שהוא אחד במהותו. הוא כל כך אחד שלא ייתכן שיהיה ממנו אלא אחד. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, אתה יכול להגיד למשל, אני יודע, הנה יש לי פה עת. עת אחד, נכון? זה לא נכון, העת הזה הוא לא אחד, הוא מורכב מחלקים. כשאתה מדבר על אחדות אלוהית, אתה מדבר על האחדות המהותית שאינה מתחלקת כלל. מובן מה שאני אומר? כן. אם האחד הוא כולל הכל, למה לדעת הפילוסופים לא יכול לצאת ממנו הריבוי? זה בדיוק מה שאני אומר, כי האחד הוא לא כולל הכל, הוא לא כולל שום דבר האחד. כי האחד הוא אחד, לכן הוא לא כולל, כי ברגע שהוא כולל אז הוא עשוי מחלקים. ואז מה שעשוי מחלקים הוא לא אחד, אבל מה שאחד באמת הוא רק אחד, אז איך מאחד יצא יותר מאחד? עד כאן מובן? טוב, הרב יכול בבקשה להבהיר למה לדעת הפילוסופים לא יכול לצאת ריבוי מן האחד. פשוט מאוד. כי האחד הוא אחד. כיוון שהוא אחד, אז הוא לא מורכב. כיוון שהוא לא מורכב, אז אין בו ריבוי. כיוון שאין בו ריבוי, איך יצא ממנו הריבוי? הרי הוא אחד.
אז
אם
אותו אחד שמדברים עליו, הוא כל יכול, אז הוא כן יכול להוציא...
מה פירוש הדבר שהאחד הוא כל יכול? זה בדיוק מה שלא מובן. מה פירוש... הרי הוא אחד, אז איך מהאחד יצא יותר מאחד?
הרי הקדוש ברוך הוא, איך נולדו האלים?
נולדו האלים?
כן, נולדו האלים מתפיסה מוטעת של בני אדם ברגע שהקדוש ברוך הוא ירד אלים לבבל, ואז כל אחד עם האלים שלו, ואז התפתח.
לא, האמונה באלים שונים לא התחילה ממגדל בבל, היא התחילה מדור אנוש. כן, מה? אז אתה מוכיח שיש אלוה אחד, נגיד. יפה, אבל אם אתה מוכיח שיש אלוה אחד, עכשיו אני שואל רטרואקטיבית, עכשיו שאני יודע שיש אל אחד, איך ממנו יכול לצאת הריבוי?
יש לו תכונות.
יש לו תכונות, ברגע שאמרת תכונות, סימן שהוא לא אחד. כי תכונות זה כמה? אתה אדם, לא, אתה לא אדם אחד, זה אשליה. אתה בעצם מקבץ של דברים, אתה חבילה של כמה דברים ביחד. זה שאתה אחד, אתה אחד מהסוג המכליל, האחד הכולל, לא האחד האמיתי. כן, אני אולי אקרא לכם בדברי הרמב״ם לגבי האחדות האלוהית, כי בכל זאת זה מיסודות אמונת היהדות, אנחנו צריכים להינצל מעבודה זרה, אבל נקרא לפנוכו. כותב רבנו הרמב״ם, ידעתי שמישהו יעשה את כל הכבוד. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה. בפרק א' הלכה ז', אלוה זה אחד הוא ואינו שניים, ולא יתר על שניים אלא אחד, שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. מובן? כלומר, הייחוד של הבורא הוא לא מתחלק לחלקים. אפילו המספר אחד המתמטי, גם הוא לא אחד באמת. כי אפשר לחלק אותו. ברגע שאתה מדבר על משהו שאפשר לחלקו, זה כבר לא האחדות באמת, אלא זה האחדות בשיתוף השם. כמו שלמשל ליטר אחד של נוזלים, אבל הוא ריבוי הליטר האחד, בגלל שאפשר לחלקו לחלקיקי ליטרים. כמו כן, זה שיש באישיות שלך חלקים ותכונות, זה בגלל שאתה לא אחד באמת. אתה הרבה. כן.
אז לכאורה מחזק את הדעה שהמציאות שלנו היא מעין חלום או דמיון של הקדוש ברוך הוא שלנו.
אז יש כאלה שכדי לפתור את הבעיה, אז הם אמרו שהמציאות היא חלום. כי המציאות סותרת את הייחוד. בסדר, זה פתרון אפשרי, זה לא הפתרון היחיד. כן.
אז לפי מה שהרב עכשיו הסביר, אז בעצם האחד האלוקי, זה אם ניקח אין סוף, מינוס אין סוף, יוצא אפס. אז זה לא אחד, זה אפס. שעכשיו באפס זה ריבוי וזה כולל את הכל. את המינוס אין סוף ואת הפלוס אין סוף.
שני אין סופים ביחד מהווים אפס. מכאן שאפס זה לא כלום, אלא זה הרבה. זה פלוס אין סוף ועוד מינוס אין סוף. זה המון.
אז זה בעצם נשמע כמו היותר אחד.
אני לא מבין, הבנתי מה שאתה רוצה. כשאומרים אחד, הכוונה לאפס.
אפילו אחד מתמטי זה לא אחד.
אז אתה רוצה להגיד שהאפס המתמטי הוא יותר קרוב למושג אחד. יש בזה משהו, נכון. האריזל היה מכנה את הסיבה הראשונה בשם האפס, לא האחד. האפס המוחלט. מעניין. האם יש הד להיגיון הפילוסופי של האחד של מימינו ריבוי באמונות בנות ימינו? לא יודע. זו שאלה מעניינת, אבל יש כמין ביקורת סמויה. מה אנחנו עסוקים בפילוסופיה ישנה? אבל גם בפילוסופיה ישנה הדברים הם חשובים. אז אני חוזר פה לדברים. הקדמונים, למשל אריסטו, הם החליטו בגלל הקושיה הזאת, שבאמת יש הרבה אלים. יש הרבה התחלות למציאות, שאם לא כן, איך נסביר את הריבוי שבמציאות? עד כאן תורף דברי אריסטו. את אריסטו ירשו אחר כך הערבים המוסלמים וגם הנוצרים הביזנטים וגם כמה יהודים, והייתה בעיה בגלל שגם הנוצרים וגם היהודים וגם המוסלמים אומרים על עצמם שהם מונותאיסטים, שהם מאמינים באל אחד. אז איך הם הצליחו מצד אחד לדבר על ריבוי השכלים ומצד שני על האחדות של האלוה? ואז הם בנו שיטה שלמה, שיטת ההשתלשלות השכלים, שהייתה איזה מין פרשנות של תורת אריסטו בימי הביניים, והיא מלאה בקושיות ובסתירות ובבלבולי מוח. והמהר"ל כותב בנצח ישראל, מביא שם בקצרה את דבריהם, ומראה כמה מן השיבוש יש בדבריהם. ולא עוד, אלא שהוא מאשים אותם בכפירה ובעבודה זרה. אלא? וככה שמה הוא שולל את כל שיטת השכל הפועל וכל המתלווה לזה וכו'. טוב, אז פה גם המהר"ל חוזר על הקושיה הזאת. הוא אומר, הנה, ודבר זה בהרנו במקום אחר, שאי אפשר רק כך, שמן השם יתברך שהוא אחד, מתחייב הריבוי. הפך מה שאומרים הפילוסופים, כי מן האחד לא יבוא הריבוי. ולכך היו באים לידי שיבושים הרבה. אין השיבושים הרבה שביארתי אותם בנצח ישראל פרק ג'. עכשיו, מה אמר על שמה מסביר? איך יכול להיות שמהאחד יבוא הריבוי? כן, אפילו פה הוא משתמש לביטוי מתחייב הריבוי. אז בנצח ישראל המהר"ל מביא את העיקרון של הראשית, שאנחנו לא נסביר אותו בהרחבה עכשיו, רק נזכיר אותו בקצרה, שמהאחד יצא באמת רק האחד, והאחד הוא הראשית, וחזר הקדוש ברוך הוא להשפיע על הראשית, ומהשפעתו החוזרת נוצר הריבוי.
זה בעברית שלנו.
הקושיה הייתה, איך מהאחד יוצא אחד? עד כאן, לא, איך מהאחד יוצא הרבה? עד כאן ברור?
כן.
תשובת המהר"ל, מהאחד לא יצא הרבה, מהאחד יצא אחד. האחד שיצא מן האחד.
מהאחד שיצא
אחד מן שם. אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא והראשית.
כן. מהי ראשית?
הראשית זה האחד שיצא מן האחד שנרמז בספר בראשית בראשית על ידי ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ והראשית רגע עוד לא אמרתי כלום אחר כך חזר הבורא להשפיע על הראשית ומההשפעה החוזרת הזאת נוצר הריבוי כך שהראשית מצויה בכל ריבוי האופנים של המציאות כן
הראשית זה מה שמדברים על צמצום?
לא אם אתה רוצה להקביל את זה בתורת הארי אפשר להגיד שזה הקו בסדר? אז משה, אבל מן השם יתברך, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, שהוא אחד, יבוא הריבוי. כאשר הריבוי הוא מתדמה לאחד. כלומר, גם בתוך הריבוי של המציאות, אחרי שמהראשית הושפע הריבוי, עדיין ניכרת ההשפעה של הראשית, של הראשית האחת, בתוך כל הריבוי העצום. כלומר, יש עבודה מיוחדת, למצוא את הגורם המאחד של כללות המציאות.
מה זה בא לפתור?
מה שאגב אריסטו לא הצליח למצוא. אבל אנשי המדע בימינו מנסים כן למצוא. גורם אחד, נוסחה אחת, שתסביר את כל המציאות, או מה שנקרא בפיזיקה תורת השדה המאוחד, מחפשים משהו כזה. כן.
מה זה בא לפתור?
לא הבנתי. על מה אתה שואל?
זה פותר לנו שיש בכל דבר...
לא. כלומר, אנחנו אומרים שאם מן האחד בא הריבוי, חייב להיות שהאחדות הזאת תהיה מורגשת בתוך הריבוי. ולכן, מכל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא, יצאו 70 לשונות. זאת אומרת שבתוך כל ה-70 יש איזה גורם מאחד, סמוי, נסתר. ברור? וזה הדיבור המקורי. ויוצא לפי זה שזה מחייב אותנו לעבודה מאומצת. לחפש בתוך ריבוי כל הנמצאים את הגורם המאחד.
זה מה שאברהם...
מה שקרה, האחדות הכוללת, או החיות העולמית בתורתו של הרב קוק.
זה מה שקוראים הפילוסופיה הסיבה הראשונה?
לא. אנחנו מדברים על משהו פנימי לבריאה. סיבה ראשונה זה מחוץ לבריאה. אנחנו מחפשים בתוך הריבוי של המציאות, בתוך הבריאה, גורם מאחד. וכפי שציינתי, אנשי המדע בימינו, בתחום של הפיזיקה לפחות, מחפשים גורם כזה. קוראים לזה תורת השדה המאוחד. כן, עוד לא הגיעו בדיוק לזה, אבל הגיעו לזה שיש ארבע כוחות שמסבירים את כל המציאות. הלו הם הכוח הגרביטציוני, האלקטרומגנטי, הגרעיני החזק והגרעיני החלש. מחפשים איזושהי נוסחה שתסביר את כל ארבעת הדברים האלה כאחד. בינתיים עוד לא הגיעו, לא התייאשו. בסדר? כן. הראשית היא אחת. לא, הראשית היא באמת אחת, אבל בגלל ההשפעה החוזרת, משם בא הריבוי.
זאת אומרת שריבוי ההופעות, מכל ההופעות במציאות, מתדמה איכשהו לראשית?
בסופו של דבר זה חייב להיות. כן.
כן. 70 זה דווקא 70?
70 זה מספר טיפולוגי, זה 7 כפול 10. כל דבר שהוא מושלם הוא ב-10, וכל דבר שהוא ריבוי צדדים הוא ב-7.
אז זה לא דווקא 70 במספר.
ולכן זה חייב להיות 70 במספר, ולכן בתוך כל ה-200 מדינות שיש היום באום, תחפש איך יש שם 70. יש לך עבודה, כן. טיפולוגיה הכוונה שזה הטיפוס שממנו, כלומר, דפוס היסוד שממנו יוצא הכל. כן? טיפו זה בא מטיפוס, או מזה בעברית דפוס. כן? אם האחד שיצא מן האחד הוא אחד שלא יכול לצאת ממנו הריבוי, אז גם מהאחד השני עדיין לא יכול לצאת ריבוי. אתה צודק. הריבוי לא יוצא מן האחד השני, אלא הריבוי יוצא מן ההשפעה החוזרת של האחד על האחד. יעיין הכבודו בהרחבה בנצח ישראל פרק ג'. שם המהר"ל מסביר את הדברים איכשהו. כן. אבל אדם מבין את
הסיפור הזה של אחד יוצא מן אחד, חוזר,
מה הבעיה? תסביר.
לא יודע, אולי כולם מבינים, לא יודע, אם כולם מבינים, בסדר.
לא, אני לא מבין. כשאתה אומר, אני לא מבין, זה נקרא עדות שאתה יכול להזימה. הדבר היחיד שאני יכול לענות עליו זה על קושיה. אני לא יכול לענות על השאלה, לא הבנתי.
אז נתחיל בהתחלה. כאשר משהו יוצא מתוך אחד, האחד הופך להיות לחסר.
אתה אמרת פה משהו מעניין, תחזור.
כאשר אחד פולט מתוכו משהו, דיין מוציא מתוכו חלק, האחד הופך להיות לחסר. עכשיו אנחנו מדברים על כך שמתוך אחד יוצא אחד לכאורה. יש לי עכשיו קובייה, יש
לי
עכשיו...
הבנתי מה שאתה אומר, אתה אומר ככה, כשמהאחד, כשאחד פולט משהו, הוא נשאר חסר.
כן, אם הוא מוציא משהו מתוכו אז...
אבל הוא לא הוציא מתוכו, מי אמר שהבריאה זה מתוכו? הבריאה זה לא מתוכו, אלא שהוא השפיע אחד. לא חסר לו דבר. אתה רוצה משל, כמשל הנר מנר. הנר הראשון לא חסר בזה שנדלק נר ממנו.
אבל זה האש. זה לא הנר, יש מציאות נוספת. כל אתה מדבר על כך שלו, לכאורה, לפני
הכל... אתה שואל כך, מאיפה הקדוש ברוך הוא יכול בכלל לברוא משהו, אם לא מתוכו, הרי אין לו, אין לו חומר גלם אחר, נכון?
לכאורה.
נכון. אז אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה יותר עמוקה משאלת המהר"ל. לא איך מהאחד יוצא הרבה, אלא איך מהאחד יוצא.
אם המשל של הנר
הוא זה... לא, בסדר, אתה יכול, איך בכלל מהאחד יוצא, לא משנה אם אחד או הרבה, איך אפשר בכלל שמהאחד יצא? מסקנה, אין עולם. כלומר, אם אנחנו הולכים עם הקושיה הזאת עד הסוף, מציאות העולם היא בלתי אפשרית. שהרי הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, הוא המוחלט, הוא האבסולוטי, ולכן לא ייתכן זולתו. עד כאן מובנת השאלה? זה בעצם מה שאתה שאלת, נכון? או שזה לא מה ששאלת? זה לא מה ששאלת? אתה הרי שאלת. אם הקדוש ברוך הוא בורא, מאיפה יברא? אם לא, מתוכו. אם כן, ככה, הוא נשאר חסר.
אני לא פותח את השאלות האלה, אני מדבר רק על אותם מילים,
אותם משפטים. אבל אפשר להחסיר ממנו, כי האחד הוא לא מורכב. כיוון שהאחד הוא לא מורכב, לכן לא יכול להיות שמהאחד יצא חלק, כי אין חלקים לאחד.
כשאני מדבר על שלם, השלם זה אחד, לא שאני
טועה. תלוי בזה מובן, אתה מתכוון לשלם. אם אתה מתכוון לשלם במובן של כולל חלקים, אז אתה צודק, אבל זאת לא המשמעות של השלמות האלוהית. השלמות האלוהית היא אחדות מוחלטת. אחדות מוחלטת, אין בה חלקים. כפי שהסברנו בתחילת השיר. אתה מבין מה שאני אומר? זה כמו שאתה אומר, למשל, אני אחד. זה לא נכון, אני לא אחד. אני מורכב מהרבה דברים. האחדות האמיתית אין בה חלקים, לכן אתה לא יכול לעשות חלקים מהבורא.
וכשאתה אומר שמהאחד יצא אחד
או
הוציא אחד, מה זה אומר?
אתה שואל על עצם המושג של הוציא. נכון, זה באמת אני התחמקתי. אמרתי שהמהר"ל הוא מתחיל את השאלה מהשלב השני. גם הפילוסופים התחילו מהשלב השני. הם אומרים, בהנחה שהאלוה הוציא משהו, אז האם מה שהוא הוציא יכול להיות אחד או הרבה? כשבאמת השאלה האמיתית היא השאלה יותר עמוקה, איך בכלל הוציא? איך יכול להיות מציאות מחוץ לו? שבזה המהר"ל כאן לא עסק. ברור? וזה בעצם מתחייב מהשאלה שלך.
וזה מחוץ לשיעור, זה מחוץ
לשיעור? זה לא, זה חצי מחוץ לשיעור, וזה חצי לא. נאמר ככה, השאלה איך בכלל יכול להיות שמהאלוה יצא, כן? זאת שאלה שניתנו עליה בערך שש תשובות שונות במהלך ההיסטוריה. יש כאלה שהגיעו מזה למסקנה שאין אלוהים. כי אם יש עולם, הרי אם יש אלוהים לא יכול להיות שיש עולם. הרי אנחנו רואים שיש עולם, מסקנה אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. יש כאלה שאמרו, אין עולם, כי הרי אם יש אלוהים, אין עולם. והרי יש אלוהים, מסקנה אין עולם, מה שהיה להוכיח. יש כאלה שאמרו, אלוהים זה העולם. כן? זה מה שאמר שפינוזה. כן? אז זה כבר דעה שלישית. יש כאלה שאמרו, לא. זה, העולם הוא בעל שתי מציאות, יש שני צדדים למציאות. מצד אחד ניתן לומר שיש אלוהים ואין עולם, מצד שני ניתן לומר שיש עולם ושיש אלוהים. זה רבי חיים מוולוז'ין. יש כאלה שאמרו, מוולוז'ין. יש כאלה שאמרו, שלום וברכה, בוקר טוב. יש כאלה שאמרו, לא, באמת יש אלוהים, ובאמת יש עולם, ואתה לא מבין למה. זה הרמב״ם, ארבע. לא, זה כבר הגענו. חמש. יש כאלה שאמרו, אתה תבין לעתיד לבוא. ויש כאלה שאמרו, פן אנתאיזם. למשל זה רבי מאיר אבן גבאי. הוא אומר ככה, בעצם עניינו של האינסופי שהוא כולל בתוכו את, את הסופי. כלומר זה, ולכן הכרח הוא שמתוך האינסוף דווקא יופיע הסוף. יש כאלה שאמרו, אין כבר אנחנו מגיעים לשבע, יש כאלה שאמרו לא, בעצם יש צמצום. הצמצום, כי באחור ריבונו של עולם עשה מעשה, צמצם עצמו, צמצם עצמו, וואלה, זה, תשמע, זה, אם לא עבודה זרה, אז מה זה כן? אז מתוך כך נולדו ארבע שיטות בהבנת הצמצום, המבוארות בספר שערי אמונה מאת הרבי מלובביץ'. צמצום כפשוטו, באור, ויש צמצום כפשוטו במאור, צמצום לא כפשוטו ובאור, צמצום לא כפשוטו ובמאור. עכשיו, אם אחרי זה אתה עדיין מחזיק ראש, זה לא רע. בסדר? קיצור, כל מה שאפשר לומר על זה, כמעט כבר נאמר. בסדר? טוב. לא, מה שאני רוצה לומר, שאתם מבינים שברגע שנוגעים לשורשי המציאות, באמת יש קשיים גדולים. טוב, בבקשה.
בהסבר של המהר"ל...
אבל פה אנחנו ירדנו מהמדרגה הזאת, אנחנו עסוקים פה לפי המהר"ל, מדרגה הרבה יותר פשוטה. אנחנו מחפשים בתוך הריבוי של המציאות, את הגורם המאחד. אומר המהר"ל, כן, בוודאי. הקדוש ברוך הוא מדבר, זה מתחלק לריבוי, יש 70 פנים. ולכן כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נחלק ל-70 לשון, כפטיש ופוצץ סלע.
וה-70 גם מתחלק?
בתוך ה-70 כן, מתחלק, התחלקויות, על גבי התחלקויות. למשל, לפי האריזל, יש 70 פנים לתורה, וכל פן ופן מתחלק ל-60 ריבו בני ישראל. כן, בסדר. מה אתה אומר?
ההסבר שהבנתי מהרב, שמה שהמהר"ל אומר, שהוא משפיע על הראשית, ואז הוא חוזר להשפיע עליו שמצא ריבוי על ידי זה, נשמע מאוד דומה לפילוסופיה.
נכון, נכון, זה דומה וזה לא דומה.
הבורא חושב המציאות, אז יש עוד נוסף, ואז שהוא חושב עליו שוב, אז יש גלגל ויש...
הבנתי, הבנתי. ודווקא שמה המהר"ל מתנגד לשיטה הזאת. כן. אז אתה שואל מה ההבדל בעצם בין הפילוסופיה הסקולסטית של ימי הביניים שאומרת שהקדוש ברוך הוא חושב ומתוך המחשבה הזאת נעשה ריבוי, לבין השיטה של המהר"ל על הראשית והקדוש ברוך הוא חוזר ומשפיע על הראשית. במה זה שונה? זה שונה בדבר אחד מהותי. לפי הפילוסופים יש שרשרת שנמצאים, כך שהנמצא התחתון בהכרח נתון מתחת למסכים עד שהוא יכול להגיע אל הבורא. כלומר, אין מגע ישיר. לעומת זה, לפי המהר"ל, הראשית נמצאת בכל המדרגות. ולכן יש מגע ישיר לכל נברא באשר הוא. בסדר? זה מה שהוא מסביר שם על ההבדל בין ביקורים, מעשרות וחלה וכו'. כן.
בכל זאת, הראשית היא מתחת ברמה, כמובן מתחת הקדוש ברוך
הוא. בוודאי. כן, בוודאי. כן.
הדיבור זה ההשפעה החוזרת והשפעה
הראשית? פה? לא, פה המהר"ל מדבר על זה שמהראשית יצא הריבוי. זהו, זו הנקודה שעליה הוא מדבר. פה אנחנו כן בתחום מאוד מצומצם. אני רק הרחבתי קצת בגלל שהמהר"ל רומז לדיון שהוא קיים במקום אחר. אז אני קצת הרחבתי, כן.
אם הריבוי מתאחד על ידי גורם אחד, זה לא ריבוי.
אז הוא לא ממש ריבוי. הריבוי שמאוחד זה לא ממש ריבוי, אבל זה גם לא ממש אחדות. זה משהו באמצע. זה אחדות אורגנית. כן. כן, יש אחד מוחלט שהוא לא מתחלק. ויש ריבוי שהוא פיזור מוחלט. ויש ריבוי מאורגן. אז זה, יש בו מן האחדות ויש בו מן הריבוי. המהר"ל קורא לזה בדרך חיים בשם יוד. שיוד זה 10, זה המספר המקסימלי, וזה נקודה אחת. אז זאת אומרת, זה אחדות מאורגנת. כלומר, זה ריבוי מאורגן באחדות. יוד, כן. יעיינה כבודו ברש מילין לערב קוק באות א', שם הוא מסביר מה זה יוד. כן, מה אתה רוצה?
השפעה שאומר שהוא חוזר, השפיע, משהו
בהתמנו,
או הוא עשה את זה?
אתה שואל על הסוגיה בנצח ישראל. כן, בבקשה. כן, אבל כשיש אור שמתחלק לכמה צבעים, כן, קרן אור שנכנסת לתוך מנצרה, ואז נעשה מזה הרבה אורות, פריזמה, כן? אבל מכל האורות אתה יכול רטרואקטיבית לחבר ולעשות שוב את האור המקורי. כן, בבקשה.
אני אולי סוטה לגמרי מהנושא.
רגע. שלום כבוד הרב. הרב יכול לחזור על למה יש 70 אומות העולם, השבע כפול 10? כן. יש 70? כי 70 זה 7 כפול 10. 7 זה כל הכיוונים, הרי יש בעולם תלת ממדי, מעלה ומטה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה, והנקודה האמצעית, אז זה 7. זה מראה על ריבוי. 10 על שלמות. שלמות הריבוי זה 7 כפול 10, יוצא 70. כן, כן, בבקשה.
אני לא אסוף את הנושא לגמרי. כשאנחנו מדברים עכשיו על הסיפור הזה, במה זה אמור לקדם אותנו בעבודת השם? זאת אומרת, כשאני יושב לומד תורה, כשאני קורא ספר מצוות וכדומה, בשום מקום לא כתוב, יצא אחד מהאחד, ברא, העיר וכדומה, זאת לכאורה, מה זה שייך לסיפור? רגע, סליחה, אם אני בלב הכי לא יכול להגיע לאיזשהו חקר אמת, ובאיזשהו מקום אני מבין שיש לי מוגבלות בתפיסה וכדומה, אז מה זה מקדם אותי בכלל? כל הדיבור הזה וכל מה שמסביב.
מה זה מקדם אותנו כל הדיבורים על האחדות האלוהית? פשוט מאוד, זה כמו אהבה. זה עצמו האהבה. שבאהבה זה ההיכרות של הזולת. וגם ידיעה דרך השלילה היא מוסיפה אהבה. אומר הרמב״ם, ככל שתוסיף לשלול ממנו יתברך, תקרב אל ההשגה ותהיה קרוב אליו יותר. על זה מוסיף הרב הנזיר זצ"ל בספר כל הנבואה שתי מילים. אך כיצד? ואז מזה הוא בונה שמה תיאוריה שלמה. בסדר? יעיין הכבודו גם בספר אורות, עמוד קי"ט, בפרק הנקרא צמאון לאל חי, מה שהוא אומר על זה. והתסכול והפתרון של התסכול שמתלווה לזה. טוב, אני שוב חוזר פה לעמוד צדיק א' בעמודה הימנית, חמש שורות מלמטה. ואילו היו באים שבעה מאיתו, הרי הדבר הזה ריבוי גמור, כי דכתיב בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. כלומר, בדרך אחד יצאו, ובריבוי דרכים ינוסו. כלומר, המספר שבעה תמיד מציין ריבוי. אבל מספר שבעים, שהוא מספר כללי, הוא ריבוי שהוא מתאחד. שבע כפול עשר, כי החשבון הכללי הוא מתאחד. מה שאין כן במספר הפרטי. כלומר, לפעמים, כשאתה לוקח כמה פריטים, אתה לא רואה איך שכל זה מאוחד. אבל אם אתה לוקח הרבה הרבה פריטים, פתאום אתה רואה את המגמה האחת. אז זה משהו, זה ההבדל בין 7 ל-70. 7 זה ריבוי, ו-70 זה ריבוי שפונה לאחדות.
זה 7 של מניינים, של משהו של כלל.
כן.
אז אם נותן את כל ה-70...
7 פרטי ו-7 כללי. כן,
7 כללי.
בוקר טוב הרב, איפה אפשר למצוא את דעתו של הרבי מלובביץ' והחסידות בכלל? זה לא בהוצאה של שערי אמונה. אדוני היקר, זה כן נמצא בספר שערי אמונה כערך א', יש שם הפרק הנקרא... סוד הצמצום השיטות בזה. ואני בעצמי שאלתי את המזכיר של הרבי, הרב גרונר, לאפילו למי נשלח המכתב הזה. הוא גם אמר לי למי. בסדר? אז זה כן כתוב שם. חוץ מזה יש הרבה פרסומים בנושא הזה, אבל נגיד כשלעצמו זה לא רע כבר. נו.
אז באופן תיאורטי, אם נתחיל לראות 70 אומות עולם ומאחדים אותם, חוגרים אותם, שלום עולמי, זה ייצור...
אם אתה לוקח את כל המרכיבים של כל הבדיחות על הצוללת. כן, בצוללת אחת נמצאים יפני וסיני ואמריקאי וקושי ורולב. אתה לוקח את האינטגרל של כל האפשרויות של כל הבדיחות כולן, ומכניס את כל השבעים אומות בתוך הצוללת. מערבל, יוצא לך יהודי. בסדר? זה לא רע, אז ככה אתה יכול לייצר יהודי חדש. 70 אומות, טוב, ולפיכך אמר שכל דיבור ודיבור שיצא מן השם יתברך היה מתחלק לריבוי של 70 שהוא ריבוי שהוא מתאחד, ובדבר זה הערכנו במקום אחר ואין כאן מקום לזה. כלל הדבר, מה שהיה נחלק ל-70 לשון, שכך הוא ראוי לדיבור שבא מאיתו יתברך, מפרט כאשר היה בא לתת התורה לישראל שהיא במדרגה עליונה. שהדיבור מתחלק ל-70, ודברים אלו ברורים. טוב, עד כאן זה דבר פשוט. הנה. האם לפי המהר"ל שהראשית המשפיעה על האחד, מתוך האחד, בא במגע עם כל פרט המציאות, אפשר להבין שהשם אוהב כל אחד ואחד מישראל? כן. מהעולם כולו, כדי שהוא אוהב את הכל מעשיו. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כן, עליון. למה אם אנחנו כלולים מהשבעים אומות הם סודים אותנו? בגלל שאנחנו כלולים מהשבעים. כלומר אנחנו מצליחים לעשות אחדות שהם לא, הם בעצמם לא מצליחים לעשות. כל אחד מצליח להיות רק אחד חלקי שבעים. ולהעמיד את עצמו במקום האחרים. מובן? כן, בבקשה.
הראשית ראיתי באיזשהו מקום כתוב שישראל נקראים ראשית. זה הכוונה גם.
גם ישראל נקרא עם ראשית, על שם זה.
זה
חלק מאותו ראשית. יעיין הכבודו בפרק ג' של נצח ישראל, שם המהר"ל מביא מספר מדרשים על מה זה הראשית. ישראל, התורה, ביקורים, מעשרות, חלה ועוד. משה. כן, אז זה בפרק ד' שם הוא מסביר. כן, ראשית גויים עמלק, וגם מצרים נקרא עם ראשית, ראשית עונים בהולכם. בקיצור, יש על זה...
אז אם ככה הראשית היא ריבוי, היא לא אחד.
לא, הראשית היא נוכחת בכל האופנים. זה הכוונה. כן. בבקשה. אז אגיד משהו. טוב. ובמדרש, שמות רבה. פהי. או פרק ה. מפרש עוד יותר. ירעם אל בקולו נפלאות. מהו ירעם? אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא, שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיני, הראה בקולו לישראל פלאי פלאים. כיצד הקדוש ברוך הוא היה מדבר, והיה הכל יוצא ומחזיר בכל העולם, וישראל שומעים את הקול בא להם מן הדרום, והיו רצים לדרום לקבל את הקול משם, וכן לכל ארבע רוחות. ואחר כך נהפך להם מן השמיים, והיו תולים עיניהם לשמיים. והיה הכל נהפך להם מן הארץ, שנאמר מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה. והיו ישראל אומרים זה לזה, והחוכמה מאין תימצא. אגב, זה מזכיר קצת את הניסויים שעושים בתורת הקוונטים, שהצופה משנה את התופעה עצמה. הצופה משנה את התופעה. אם יש צופה למסלול של האלקטרון, אז הוא משנה מסלול. אם אין צופה, אנחנו רואים שהוא עבר באופן אחר. דבר תמוה מאוד, אבל זה עובדה שנמדדה, וזה מראה אם כן שהצופה הוא חלק מהניסוי, שההכרה של הצופה בניסוי היא חלק אינטגרלי של התופעה הנצפית. זה קצת דומה למה שאנחנו רואים פה בתיאור הזה במדרש. וכל העם, רואים את הקולות, שהיה הקול נהפך לשבעה קולות, ומשבעה לשבעים לשון, כדי שישמעו אומות העולם. והייתה כל אומה ואומה שומעת קולו של הקדוש ברוך הוא, ונפשם יוצאה. אבל ישראל לא היו נזוקים, והוא שמשה אמר בסוף 40 שנה, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. אתה היית שומע וחיה, אבל אומות העולם שומעים ומתים. בואו ראה, איך היה הכל יוצא לישראל, כל אחד ואחד היה שומע לפי כוחו. הזקנים לפי כוחם, והבחורים לפי כוחם, והקטנים לפי כוחם, ואף משה לפי כוחו, שנאמר, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. מהו בקול? בקול שהיה משה יכול לסבול. וכן הוא אומר, כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד.
כוח המקבל.
המעוברות לפי כוחן, והכל לפי כוחן. הווה ירעם אל בקולו נפלאות. עד כאן דברי המדרש. כן? ההתקרבות אל השם היא על ידי בירור. שכלי שסופו אהבה שהיא תופעה רגשית, זה נכון בזמן של נבואה, מה שאמרת. כן.
אבל
מה אתה אומר?
קודם כל אחד מקבל.
רציתי עוד מישהו רוצה לשאול. טוב.
על המשפט ששאל שמעון, אקבלי.
ההתקרבות אל השם היא על ידי בירור שכלי שסופו אהבה שהיא תופעה רגשית. כלומר, השואל היקר שואל, האם אני מתחיל קודם כל בשכל וזה אז מסתיים ברגש? כך הוא שאל. והתשובה היא, אכן כן, אך זה נכון בזמן שאין נבואה. בזמן שיש נבואה, התופעה היא חווייתית. היא לא שכלית ולא רגשית. היא מפגש. אובייקטיבי, נאמר. כן.
בשורה הקודם, אני מבין נכון, הרב דיבר על כך שהכל זה לא הכל שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אלא כל אחד שמע משהו אחר. זכור, גם הגויים יכולים לשמוע משהו אחר באותו זמן.
אתה אומר, מה מנע מהגויים לשמוע, אתה אומר?
לא,
יצא נשמתם, לא... אז הם שמעו מה שמתאים להם. כלומר, אצל הגויים, הרעיון הוא שברגע שיש מגע עם הקול האלוהי, אז עוזבים את העולם הזה. זה תפיסה ספיריטואליסטית. באמת רואים את זה הרבה פעמים אצל הגויים, כשאומרים על דת, דת זה דבר רוחני. מה אתה אומר? איתן? פרחה נשמתם של ישראל, כלומר גם הם התנהגו כגויים בהתחלה. אבל אחר כך חזרה נשמתם, לא? כתוב שהתורה עמדה לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה, ריבונו של עולם, אתה נותן אותי לחיים או למתים? אמר לה, לחיים, אז אם כן תחיה אותם, הזיל טל של תחייה וקמו. נכון? יש גם ככה במדרש. טוב, בואו נמשיך.
מה עם כל העולם?
כל העולם?
ההנחה
שלמת. כל העולם? כן. נו, אז מה קרה?
איך זה מסתדר?
הכוונה שמה שהם זוכרים מההתגלות, זה שזה דורש מן האדם למות. לכן יש בהגויים מה שנקרא מיסטיקה. המיסטיקה זה הרצון לצאת מן העולם הזה כדי להידבק במקור. כיצד מגשרים על הסתירה בין אחדות שאין בה חלוקה ליחס בורא ונברא הנענה לתפילות הפרטיות של הנברא? לא, השאלה היא ברורה ביותר. אני חוזר לשאלה. כיצד מגשרים על הסתירה בין, מצד אחד, אחדות שאין בה חלוקה, מצד אחד, ליחס בורא ונברא הנענה לתפילות הפרטיות של הנברא? כלומר, איך ריבונו של עולם הוא ישות מטאפיזית עליונה בלתי מושגת, מצד שני הוא שומע לי, אכפת לו ממני, כן? כן? והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. בקיצור, טרנסנדנטי מוחלט. מצד שני, והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בידו אף כדרוכי. איך? או שהוא מרוחק מן הכל, או שהוא קרוב אל הכל, נכון? רחוק, רחוק מימצאינו. עמוק, עמוק מימצאינו, נכון? איך אמר רבי יהודה הלוי? יא, ענה אמצעך, מקומך נעלה ונעלם. וענה לא אמצעך, וכבודך מלא עולם. כן? אז זה בעצם השאלה ששואל יוסי. בסדר? אז השאלה היא ברורה. התשובה היא שצריך להכניס פה מושג נוסף, מושג הרצון. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מושג דרך החוכמה, אז על פי החוכמה יש סתירה בין הריחוק המוחלט לבין הקרבה המוחלטת, בין, כפי שאוהבים הפילוסופים לומר, בין הטרנסנדנטי לבין האמננטי. יש סתירה. אבל אם אנחנו מבינים שכל היחס הוא גילוי הרצון, אז הרצון הוא בבת אחת נעלה מכל חוכמה, והוא מצד שני מתפשט על הכל.
הוא אינסופי?
כן, הרצון הוא אינסופי. כן. אבל זה באמת סוד של האומה הישראלית. כן? אשר אלוהים קרובים אליו. כן, אבל יעיין הכבודו בשני מקורות לפחות בנושא הזה. האחד, בספר אורות, עמוד קופיוטט, בפרק הנקרא צימאון לאל חי, ששמע השאלה הזאת נידונה, ובספר כל הנבואה מאת הרב הנזיר זצ"ל בחלק הנקרא השם העליון הנשמע. שם גם כן הרב הנזיר עוסק בדבר הזה בהרחבה. טוב, בואו נמשיך בדברי המהר"ל בתפארת ישראל. אתם רואים שאנחנו נוגעים פה בשאלות באמת יסודיות ביותר, ואני לא מרחיב את הדיבור בנושא. טוב, אז אחרי שהוא ציטט את המדרש, והרי ביארו בזה, כי מתחילה היה הכל יוצא מכל צד, מארבעה צדדים, ומן השמיים ומן הארץ, והיו אומרים, והחוכמה מאין תימצא. כי מתחילה לא שמעו רק קול בלבד, ולא שמעו שום חיתוך דיבור, ואחר כך נהפך לשבעה קולות מחולקים, ואחר כך היה נהפך לשבעים לשון, וכאשר נהפך לשבעים לשון, אז היו מבינים הדיבור. ומה שאמר הכתוב, והחוכמה מאין תימצא, כלומר החוכמה שבאה לעולם, שהיא התורה, אין לה מקום מוגבל כלל, כי היא חוכמה עליונה. ולפיכך היה מחזיר בכל העולם הכל, ולא היה לו מקום מוגבל. ובא הכל מכל הרוחות, ממעלה וממתה, והיה הכל אחד. ולא היו יכולים לשמוע ולהבין, עד שהכל נהפך ונחלק לשבעה קולות. ועוד אחר כך לשבעים לשון. אז היו מקבלים הדיבור להבין אותו. ומקודם לא היו יכולים לקבל כוח הדיבור ההוא להבין אותו, אך שמעו בלבד. והבן דברי המדרש הזה, איך סידר בחוכמה? כי מתחילה היה הכל יוצא ומחזיר בכל העולם, והיה הכל אחד. והיה יוצא במזרח וממערב, ומכל שיש הקצוות, והיו ישראל שומעים את הכל בלבד, והם אומרים, והחוכמה בין תימצא, ואחר כך היה מתחלק לשבעה קולות. ועדיין אומרים, והיו אומרים, ואיזה מקום בינה. כאן המהר"ל נכנס כבר לדיוק. הבדל בין חוכמה לבינה. כשהכל היה אחד, ומצוי בכל העולם, ובבחינת חוכמה. ברגע שהוא נחלק לשבעה קולות, ובבחינת בינה. אחר כך נתחלק לשבעים לשון, ואז היום מבינים הדיבור והלשון, וכאשר תבין סתר הדברים אלו, תדע להבין הדברים על אמיתתם. כלומר, פה הוא רומז שזה מסודר לפי סדר הספירות בקבלה. כן? החוכמה והבינה בתור ראשית, ואחר כך השבעים בתור התפרטות. כנגד שבע ספירות התחתונות, למי שלמד קבלה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? חוכמה זה כללי, בינה זה מפורט. זה המשמעות של בינה. בינה זה הנקבה של המילה בין, מה שמבדיל. מה שנקל חוכמה זה הכרה כוללת. אמרו דורשי רשומות, חוכמה, אותיות, כוח, מה. הכוח הכללי של הכל. כן.
האמירה של חוכמה, מה אם תימצא?
כן.
אפשר להגיד גם כשאלה וגם כאמירה.
נכון. מה אם תימצא אפשר להגיד גם כשאלה וגם כאמירה. נכון. ומה שאמר כי הגויים שמעו ומתו וישראל חיו, תבין ממה שאמר פרק רבי עקיבא, אמר רב חיסדא, מה דכתיב שמעו כי נגידים אדבר, נמשלו דברי תורה לנגיד. מה נגיד יש בו להמית ולהחיות, אף דברי תורה יש בהם להמית ולהחיות. היינו דמה רבה, למיימינים בה סמה דחיה, ולמסמעילים בה סמה דמותה. דבר אחר, נגידים אדבר, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, קושרים לו שני כתרים עד כאן. רצה לומר בזה, כי התורה היא מן השם יתברך, ומי שיש בו תורה, יש בו דבקות עם השם יתברך. וכאשר הוא מדבק עם השם יתברך, אין ספק כי דבר זה הוא מביא חיים. כמו שאמר אחר כך, למאמינים בה, שמה דחיה. אבל מי שירצה להתקרב אל השם יתברך שלא כראוי, הרי המדבק לדבר שהוא נבדל ואין ראוי הדיבוק אליו, הוא ממית אותו. זה כמו אנרגיה חשמלית. אם אתה יודע כיצד מעבירים את הזרם, אז הוא הופך להיות חום, אור וכדומה. אבל אם אתה ניגש ללא הגנה, לא בדרכים הנכונות, זה ממית. ולפיכך, מי שיש בו תורה, והתורה היא הקירוב אל השם יתברך, ואם הקירוב הוא זר, ואין ראוי להיות, ממית אותו. לכך התורה שהיא שמה דמותה למי שאין ראוי לו הקירוב. וזה שאמר כאן, כי האומות היו שומעים כל אלוהים ומתו. כי איך התחבר כל אלוהים חיים אל הגויים שהם חומריים, ודיבוק הזה אין ראוי להם, ולכך מתו. כלומר, אצל אומות העולם, הקרבה אל אלוהים היא גם ממיתה. כמו הסברה, אגב, של אשת, של מנוח, שאמר לאשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. כן, מה אתה אומר?
אבל פה לכאורה המיתה, החיות, בעיקר המיתה, זה בעצם חוסר אפשרות להיבנות קדימה, לא מצד של המות פיזית.
אותו דבר. אבל ישראל הם אינם חומריים, כמו שהם הגויים, שהם נוטים אל החומר, אבל ישראל היה להם המעלה ונבדלת מן החומר, כמו שפירשנו בכמה מקומות, וראו להם הדיבוק עם השם יתברך, ומדי כך היו שומעים כל אלוהים חיים, והיו חיים לעולם, שכל ששמעו כל אלוהים חיים, היו חיים, לעולם ולעולמי העולמים. וזה מפני הדבקות שהדבקים בו יתברך, שהיו שומעים כל אלוהים, והדבקות הזה היה מגיע להם החיים, כדכתיב אתם בדקים, זה הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם. כן. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי לא יראני האדם וחי.
משה רצה להתקרב
לקדוש ברוך הוא בדרך הנכונה. אז איך יכול להיות שמשה רוצה להתקרב, אתה אומר, כי לא יראני האדם וחי? תשובה, זה עניין של מדרגות. כי הרי כתוב, וירא אליו השם, לאברהם, נכון? וירא אליו השם. הרי כתוב לא יראני אדם וחי. אז כנראה שזה דבר מדורג, ואני רוצה להרחיב על זה את הדיבור. אבל מאחר והשיעור הסתיים, אני ארחיב את הדיבור על זה בשיעור הבא בעזרת השם יתברך. כל טוב.